טוב, שלום לכולם, ברוך השם, אנחנו זוכים להיפגש בימי לימוד תנ"ך. אתמול היו פה במתחם 2,000 איש, בשני המתחמים. אנחנו הולכים וברוך השם גדלים, משתכללים כל שנה. שלושת השבועות, זמן שאנחנו מתייחדים, מתרכזים בהיעדר היעדרו של בית המקדש, רבבות עמך בית ישראל, יותר מ-10,000 איש בשני המוקדים יושבים ולומדים, מתרכזים סביב לימוד התנ"ך. ברשותכם, לפני שנגיע לנושא עצמו של דרכי שייכות נחלה לשבט, אני רוצה לטעון שישנם מעבר לשני הדרכים הידועים, כפי שמתארת הגמרא, ישנה דרך נוספת ששייכה כל שבט אל נחלתו. אתם שומעים? אני שומע זה עד. שומעים טוב. אם כן, ברשותכם אני רוצה לפתוח בפרשת שבוע שבת שעברה. בתחילת פרשת מסעי, התורה מתארת את המסעות, 42 המסעות שעברו ישראל במדבר. יש בתחילת הפרשה פסוק שהמפרשים נתנו עליו את הדעת, פסוק שהוא תמוה, או צריך עיון. אלה מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים וצבאותם ביד משה ואהרון. פסוק ב', ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. מה פשט מוצאיהם למסעיהם? מאיפה שהם יצאו, לא לאיפה שהם הגיעו, מאיפה שהם יצאו, הם הולכים למסעות. בדיוק. הקושי הוא, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה, א', יש פה כפילות, שלכאורה אינה נדרשת, וב', יש פה הפך המילים. צריך היה להיות כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה, מוצאיהם למסעיהם, מאיפה שאנחנו יוצאים, הולכים לעשות למסעות. אז המפרשים נתנו על זה את הדעת. שמעתי מרב אושר וייס, הגאון רב אושר וייס, פירוש כזה. אומר, הנושא הוא ארץ ישראל. הם יוצאים ממצרים, הולכים לארץ ישראל. אלה מוצאיהם ל-42 מסעות. אבל בעצם יהודי, מקום היציאה מפי שלו הוא ארץ ישראל. כלומר, בסוף הפסוק חוזרת התורה ואומרת, כל המסעות שעתידים להיות אלה מסעיהם, זה לא מאיפה שהם יצאו, זה לאן שהם יצאו. ויהודי, גם כשהוא לא ראה אף פעם את ארץ ישראל כמו הדור הזה, הוא תמיד יוצא אל ארץ ישראל ותמיד הולך אל ארץ ישראל. לכן התורה חוזרת ומדגישה, זה לא שיצאנו ממצרים, אנחנו הולכים עכשיו למסעות אלא והוצאתי והצעתי וכולי והבאתי. לכן אלה מסעיהם למוצאיהם, מקום המוצא העקרוני היסודי של האדם, של האומה, הוא ארץ ישראל. ובאמת בהמשך הפרשה, בפרק למד ג', אנחנו פוגשים את הציווי, שכפי מה שאומר הרמב"ן, לרשת את הארץ. הציווי, המצוות עשה מדאורייתא. והירישתם אותה, וישבתם בה, היא בפרשת מסעי. בפרק למד ג' פסוק נ', וידבר השם משה בעבוד מואב אל ירדן לכל אמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן לארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ. צריך להוריש את כל יושבי הארץ. להוריש את כל יושבי הארץ זו מצווה מאוד מאוד קשה. מצווה לא פשוטה. זו המצווה היחידה בתורה, אולי אני טועה, אנא תקנו אותי, שדורשת מהאדם את מסירות נפשו, למות. יש עוד מצווה שאתה אמור כביכול לא להיות קיים אחריה, אחרי קיום המצווה? אני לא זוכר כרגע. שלושת העבירות, אתה צריך להימנע מסיטואציה של אבוי דזור, יש פחוס דומים וגילוי עריות. אם התרחשה הסיטואציה, אבל עדיף לברוח. אבל זאת מצווה שאתה צריך לזור אותה. אומרת התורה, כי אתם עוברים את הירדן, אנחנו עוברים את הירדן, למה? כדי להילחם, כדי לשרש עבודה זרה. זה מצווה יחידה שדורשת מהתורה, מהאדם, את ביטול עצמיותו. הערה, לכן יש תימה, הוא נאמר כך, בקוד האתי של צבא הגנה לישראל, באחד הסעיפים, פעם זה הסעיף הראשון, הסעיף הוא מימוש עצמי. מימוש עצמי. איך אפשר להגיע למימוש עצמי כשאתה צריך להיהרג? איזה מימוש עצמי יש בזה? כן, אבל זה לא... זה הדבר היוצא דופן. אם, עוד פעם, אם נקלטת. אבל אם היה אפשר לבעוט ברימון, היה עדיף. נסגור את הסוגריים האלה. הכל פנים רבותיי. התורה מצווה עלינו לרשת את ארץ ישראל ולשרש עבודה זרה מארץ ישראל. המצווה הזאת היא מאוד מאוד קשה. והקושי שלה בימים ההם ובזמן הזה ומפני שהמצוות יישוב הארץ ומלחמה על הארץ דורשת מהאומה הכרה ברורה בדרכה. מסירות נפש, ומסירות נפש אי אפשר לאדם ולחברה ולאומה להגיע, אלא אם כן דרכה, מטרותיה מאוד ברורות לה. לשם מה אנחנו עושים כל את המסע הארוך הזה? את מסעיהם האלה? מה הצורך במסע הזה? בואו נקים מדינה באוגנדה, יהיה לנו שקט. ברגע שאמרת ארץ כנען, ברגע שאמרת ארץ ישראל, אמרת קושי, אמרת מאמץ, ודאי שהתורה אומרת לשרש, לנתק את עבודה זרה מן הארץ. הברירות הזאת שנדרשת מאיתנו לצורך מצוות יישוב הארץ והמלחמה עליה, דורשת בעצם את בניין בית המקדש. בשעה שבית המקדש בנוי, מגמותיה של האומה, מטרותיה ברורות לה. למה נבראנו ולשם מה אנחנו חיים? שלושת השבועות שאנחנו עכשיו, אפשר להגיד במרכזם, או לא יודע אם המילה בשיאם נכונה, לתאר מצב של אבל, של היעדר, הכל פנים, שלושת השבועות האלה מתוארים בגמרא בגיטין. כידוע, יש ארבעה או חמישה דפים מדף נ"ה, שהגמרא מתארת את המוראות החורבן, את ההיעדר הגדול, את השריפה הגדולה ששרף השם. לפני חטאים, גדול המפרשים את אגדות החורבן, מי הוא? אתה ודאי יודע, אתה שיושב שם. גדול המפרשים לחמשת דפי אגדות החורבן הוא המהר"ל מפראג. המהר"ל, כידוע, כתב ספרים, הוא הראשון שהרחיב את הצד הרוחני הפילוסופי שבתורה, וכתב את ספריו על פי, כן, 10 הספירות. לך השם הגדולה והגבורה, התפארת והנצח והעוד. כותב המהר"ל שהוא יכתוב 10 ספרים לפי, חוץ מהספרים האחרים שלו, נטיפות ישראל וכו', לפי 10 הספירות. לכן יש לנו גבורות השם, שעוסק ביציאת מצרים. יש לנו את נצח ישראל, שעוסק בסגולתה של עם ישראל. ויש לנו את תפארת ישראל, שעוסק בתורה. ההוד והאהדה הוא לא הספיק לכתוב. בספר נצח ישראל יש 6 פרקים שהמהר"ל מתאר את מאורעות החורבן. ויש גמרא מסוימת שאומרת לנו בדיוק, שמה את האצבע בדיוק על הנקודה של היעדר בית המקדש מחיינו. הגמרא מתארת את חורבנן של 3 ערים גדולות שהיו בארץ ישראל. על ידי 3 סיפורים. אני בטוח, כיוון שזה לא פעם ראשונה שנותן את השיעור הזה בשלושת השבועות, כבר ניסיתי במקומות אחרים. הסיפור הראשון, מספיק הכותרת שלו, כולם מכירים אותו. על מה חרבה ירושלים, על קמצא ובר קמצא. יש פה אחד שלא מכיר את קמצא ובר קמצא? כולם מכירים. דרך אגב, מה השם המוזמן, הבר קמצא? קמצא שלח את השליח, סליחה, בעל הסעודה שלח את השליח להזמין את קמצא. נכון? בטעות הוא זמן בר קמצא, אבל המשך ידוע. מה השם זה שהוא זמן? מה? הוא הזמין, הוא לא רצה להיות מגורש מהסעודה, הוא הציע לקנות את כולה, הוא הציע את... אין במהר"ל שם. על כל פנים, הסיפור הזה ידוע. 2 הסיפורים האחרים, על חורבנה של ירושלים, על חורבנה של ארץ ישראל, הם פחות ידועים. גם הם ידועים, אבל לא באותה מידה. הגמרא אומרת על תרנגול ותרנגולת חרב, טור מלכה. הייתה עיר ענקית בארץ ישראל, החוקרים לא יודעים איפה היא הייתה, שנקראת הר המלך טור מלכה. בגמרא כתוב שהיו שם 360 מיליארד בני אדם. היום אין בעולם 360 מיליארד בני אדם, בכל העולם כולו. 360 מיליארד יהודים היו שם. אומר המהרש"א, כמובן זה מספר סמלי להראות את הריבוי הבלתי גבולי של העיר הזו. על פי דרכם של המספרים, לא ניכנס לזה כרגע. כל פנים זה היה עיר ענקית, והיא חרבה בגלל תרנגול ותרנגולת. אומרת הגמרא, כשהיה חתן וכלה היו יוצאים, היו מריצים לפניהם תרנגול ותרנגולת. לסמן את הפריה והרבייה, פרו ורבו, תרנגולת מטילה ביצה כל יום. פרו ורבו! אתם יודעים שבתורה, בפרשת בראשית כתוב פרו ורבו, לפני הבני אדם, לבעלי החיים, רק, עוד לא היו בהמות, רק כשהיו דגים, היו עופות. לכן, תרנגול ותרנגולת לסימן של פרו ורבו. אומרת הגמרא, יום אחד עבר שמה, עברו שם רומאים, איזה גונדה של רומאים, רצו לעשות על האש, לקחו את התרנגולת ותרנגולת ועשו על האש. התרכזו עליהם היהודים שקלקלו להם את ה... לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מנהג, התנפלו על אותם רומאים והרגו אותם. שמע על זה הקיסר, ובא והקיף את כל המקום הענק הזה, ובא להרוג אותו. אומרת הגמרא, היה שם בר דרומה, אדם מאוד עוצמתי בשם בר דרומה. שבר דרומה הזה, כל עוד הוא היה קיים, אי אפשר היה לחסל את טור מלכה, הוא היה רמטכ"ל שם. והגמרא מתארת את גבורתו וגם את טעותו. הגמרא אומרת שבר דרומה אמר לריבונו של עולם, הלא אתה אלוהים זנחתנו, לא תצא בצבאותינו. הוא אמר כלפי שמעיה, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע משהו? אל תעזור, לא צריך אותך. שזו אמירה חמורה מאוד כמובן. והקיסר, הגמרא מתארת איך הקיסר שם את הכתר על הרצפה ואמר לריבונו של עולם, התפלל, הקיסר הרומאי התפלל לריבונו של עולם שאותו בר דרומה, הגיבור הזה, ובאמת אותו בר דרומה, אומרת הגמרא, נעקץ על ידי נחש ונהרג. הוא מת מנחש, לא על ידי אדם. עוד מעט נסביר למה. 300,000 שולפי חרבות, סייף, באו לטור מלכה והרגו שם 3 ימים ו3 לילות. והגמרא אומרת שטור מלכה הייתה מקום כל כך גדול, שבצד אחד הרגו ביהודים ובצד שני המשיכו החגיגות. לא. דרך אגב, תמונה דומה אנחנו מכירים מהשואה. באירופה התחוללה השואה ובתל אביב יש תמונות, עמדו בתור לקולנוע. לא ידעו, הקומוניקציה הייתה שונה. זה סיפורה של טור מלכה. ביתר, מה? מה אתה מתכוון? במלחמת שלום הגליל לא היו מאות אלפי הרוגים? אני לא יודע אם אפשר להשוות. אולי. על כל פנים, ביתר העיר השלישית, גם היא ידועה, שם גיבורה של ביתר. מה?
שקה דריספק, חיים ביתר.
נכון. מה זה שקה דריספק? יצאו לעגלה, בדיוק. מי היה הגיבור בשקה דריספק? בביתר? בר כוכבא. שקה דריספק, סליחה, ביתר הייתה עיר, אם טור מלכה הייתה עיר שמה שהיה מיוחד בה זה ריבוי בני האדם, ביתר מה שהיה מיוחד בה זה הגבורה והעוצמה שלה. עיר מאוד מאוד חזקה, מבצרים גדולים. עיר חזקה. והם היו מייצרים יצולי עגלה, מרכבות מאוד חזקות. הסיפור חזר על עצמו. יום אחד עברה שם בת הקיסר, נשברה לה עגלה. צריך להזכיר. מה היה מיוחד בביתר? כשהיה נולד תינוק, היו שותלים ארז. כשהייתה נולדת תינוקת, היו שותלים ארז ממין נקבה. דרך אגב, עד הגמרא הזאת לא ידעתי שבעצים יש זכר ונקבה בעצי פרי, זה ידוע. אבל בעצי סרק, לא ידעתי שיש זכר, מין זכר ומין נקבה. לפי הגמרא הזו, הגמרא טוענת ששתלו ארז ממין זכר לתינוק וארז ממין נקבה לתינוקת. כשהיו גדלים, כל אחד היה לו בחצרו כך וכך ארזים מול ילדיו. כמספר ילדיו. כשהיו גדלים, היו באים בברית הנישואין, היו קורטים את הארז והארזית ועושים מזה חופה. זה מסמל את העוצמה של העיר ארז, זה עץ מאוד מאוד עוצמתי. יום אחד עברה שם בת הקיסר, נשברה לה המרכבה, קרתו איזה ארז, אותו סיפור, היהודים התרכזו, הרגו אותם, באו עליהם, ושם היה בר כוכבא. בר כוכבא עמד לפני בני, לפני הצבא, לפני המלחמה, והיה אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. כלומר, הגיבור בביתר והגיבור בבלור מלכה, שניהם, בסדר, אני ממשיך? שניהם טעו את אותה טעות. פיו יכשילם, אומרת הגמרא. וגם הוא, אומרת הגמרא, בבר כוכבא, גם הוא נהרג לא על ידי אדם, אלא יקישון נחש. שואל המהר"ל, לא סתם הערכתי בתיאור הזה, שואל המהר"ל שתי שאלות. א', למה חשוב לחז"ל להגיד שירושלים נחרבה באירוע מסוים, שנים אחר כך טור מלכה ושנים אחר כך ביתר? שיגידו, בזמן החורבן, נגזרה החורבן, ארץ ישראל חרבה. שאלה ב', שואל המהר"ל, מה מספרים לנו הסיפורים האלה? אומר המהר"ל, יסוד בהבנת החורבן הוא בעצם בהבנת מהי האומה הישראלית וכיצד היא יורשת את הארץ, כיצד היא מתנחלת בנחלות השונות. אומר המהר"ל, תשים לב, כל העמים, המדינות השונות, ככל שהעם הוא יותר רוחני, יותר נשגב, יותר פונה אל הקדושה, חייו הופכים להיות מוזנחים. הקדושה, הרוחניות, ההתפתחות הרוחנית וריבוי החיים ועוצמתם הם שני מושגים סותרים במדבר העמים בשאר האומות, מה שאין כן בארץ ישראל, בעם ישראל. הגמרא אומרת, יש פה שלושה אירועים שונים כדי להדגיש לנו שבעם ישראל, מי שחרבה ירושלים, הפסקנו להתרבות ונהיינו חלשים. בעם ישראל דווקא השראת השכינה, ככל שאתה נהיה יותר רוחני, יותר נשגב, יותר דבק באלוקים, יותר יראת הרוממות, אתה הולך ומתרבה, טור מלכה, ומלא עוצמות בתר. לכן חשוב היה לגמרא לחלק את האירועים. ככה אנחנו בנויים, אחרת משאר האומות. והשיבה אל הרוממות שבית המקדש דורש מאיתנו, היא זו שעומדת ביסוד ההתפתחות הכמותית והעוצמתית של המדינה. הגמרא מתארת את חנוכת הבית של בית המקדש הראשון. לפני הדפים, לפני שניגש לדפים, עוד רגע ניגש לדפים. בית המקדש הראשון בניין הבית נשלמה אחרי 7 שנים בחודש חשוון. אף על פי כן, חנוכת הבית נדחתה לחודש ניסן. הגמרא אומרת כשסיים שלמה, גמרא מסכת שבת בדף למד, כשסיים שלמה לבנות את בית המקדש, ביקש להכניס את ארון הקודש לבית קודש הקודשים. כלומר, הכל היה בנוי, מזבח, מנורה וכולי. ועכשיו צריך להעלות את הארון מעיר דוד, ארון מונח בעיר דוד, באוהל, ביריעה, צריך להעלות אותו למעלה, אנחנו מכירים היום את הטופוגרפיה, להעלות אותו אל בית קודשי הקודשים. והנה, אני חושב שהגמרא הזאת ידועה, אומרת הגמרא, כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס לארון לבית קודשי הקודשים, דבקו שערים זה בזה. השערים, שערי המקדש, דבקו. דלת הזזה. לא, לא, לא אפשרו לפמליה להכניס את הארון. משהו עדיין חסר. ואז שלמה מתחיל בסדר של מאמצים רוחניים לנסות להכניס את הארון לבית המקדש. שלמה פותח אומרת הגמרא, אמר 24 רננות, ולא נענה. עדיין השערים סגורים. אמר, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. נכניס את הארון. אומרת הגמרא, הוא עושה לא עם הראש, אתה צודק. אומרת הגמרא שכשהשערים שמרו את זה, רצו אחריו לבלוע אותו. מי הוא זה מלך הכבוד? שערים חשבו שהוא אומר את זה על עצמו, מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? רצו השערים אחריו למבלעה. היה רעידת אדמה אולי. אמר שלמה, אשר צבקות הוא מלך הכבוד. עדיין לא נענה, לא נפתחו השערים. אומרת הגמרא, מתי נפתחו השערים והארון הוכנס לבית קודשי הקודשים? כיוון שאמר, השם אלוקים, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. מיד נענה. כשהוא הזכיר את אבא, את דוד המלך, את משיח צדקנו, אומרים המפרשים, אומר הרב קוק, שלמה המלך חיבר את המגמה הלאומית. עם ישראל, משיח צדקנו, דוד המלך, אל הקודש. כל זה, כל בית המקדש הזה לשם מהו? השראת שכינה, אבל איפה? בלב ליבה של האומה הישראלית. כיוון שאמר השם אלוקים אל תשב בני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדך, מיד נענה. ומיד, אומרת הגמרא בהמשך, נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדרה, וידעו כל העם וכל ישראל שדוד לא חטא, אתם זוכרים באיזה חטא, זה נושא לשיעור אחר. הכל פנים הבויסאי. אין לך לאומיות בישראל שאינה יונקת מן הקודש ואינה שווה אל הקודש. שחרבה ירושלים בגלל קמצא ובקמצא, ברור הדבר, תוצאה הכרחית שגם טור מלכה וגם ביתר יפלו. אין לנו עמידה, אין לנו התרבות בלי השראת שכינה בקרבנו. בית המקדש, הרב קוק בספרו אין היה על הגמרא הזו, מגדיר הגדרה יסודית, יסודית ובסיסית בהבנת המקדש ומקום המקדש. מגדיר הרב קוק שבית המקדש הוא תמונת ראי של המצב הרוחני של עם ישראל. בית המקדש הוא לא פאזה פוליטית, הוא לא מיועד כדי למשוך אותנו, אלא אנחנו הולכים ומתמלאים בתורה ודבקים באלוקינו, הולכים ומתעלים דור אחרי דור, דקה אחרי דקה, הכל. ואז רואים אנחנו לאן הוליך את דבקותנו, אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, בנו את המקדש, שהוא יבנה או שאנחנו נבנה, אינני יודע. בית המקדש, אומר הרב, הוא המקום הנצחי שממנו האורה יוצאת לעולם. לא רק לישראל, לעולם. היה ישעיהו פרק ב'. ויציאת האור לעולם, אינה, שימו לב להגדרה, בית המקדש, מקום האור, אינה נגמרת בתכליתה, כי אם על ידי גדולתם של ישראל. כשישראל כאן, בית המקדש ייבנה. ישראל עדיין מתווכחים, עדיין תוהים, עדיין מגששים. אומר הרב, על כן, למה שלמה היה צריך להזכיר את דוד? על כן היה צריך בית המקדש, שימו לב להגדרה, זה לפעמים מדהים, הגדרות החותכות של הרב קוק. אני אגיד בהערה מסוגריים, דבר שהוא מסתובב ידוע לציבור. מי שראה את כתב היד של הרב קוק, כתבן בלתי נלאה, אין אצל הרב קוק לא טיוטה ולא מחיקות. אין אצלו קו, זה פשוט מדהים, אתה עובר דף אחר, אני ראיתי עשרות דפים של כתב יד של הרב קוק. היום אין לאף אחד מחיקות. למה? קונטרול A, קונטרול X, וזהו. כל המסמכים הם. אבל בכתבי יד באגרות, אתה רואה לשוליים, אתה רואה... פשוט מדהים לראות את הדבר הזה. ידוע היה שתלמידיו, כותב דוד, הרב לוין, שהיו באים לשאול את הרב שאלה, ובכיס היית מכין, כתלמיד היית מכין עיפרון ודפים, אתה שואל אותו שאלה, הוא כמו, זה כמו אנטר, הוא מתחיל להישפך, לפעמים היה יושב, או שאתה היית כותב, או שהיית נותן, הוא היה כותב, כותב, כותב את התשובה. אין. הגדרות, והגדרות מאוד חותכות, אין סופרלטיבים או מילים כפולות. אומר הרב, על כן צריך היה בית המקדש שיבנה דווקא בהיות ישראל גם כן עומדים בתכלית מעלתם. מעניין. לכן שלמה אמר, אני ודוד, שלמות האומה הישראלית, 40 שנות הבית הראשון, הראשונות, מתוך 410, היו שיא הבריאה. אומר הרמב״ם במורה נבוכים. אתם יודעים? הירח יאיר כמו השמש. אכלו ושתו ביום כיפור הראשון, כי הגוף לא היה חוצץ, הוא לא גרר את האדם אל החטא. זה היה בית מקדשנו, והוא הביא לידי ביטוי את מצבה הרוחני של האומה הישראלית. על כן, כשאנחנו מדברים עכשיו, נעבור אל דרכי שייכות נחלה לשבט, צריכים לדעת שההתנחלות הזאת, כפי מה שמיד נתאר אותה, ודרכי ההתנחלות, הם הכל סדר של הכנה למה שהם מאוד מאוד חסר. איפה זה חסר? חסר במעמד הרוחני שלנו. אומר השלה, נסיים את הפרק הזה בשלה הזה, אומר השלה, שים לב לפרשיות שקורים בשלושת השבועות. באופן קבוע קוראים בשלושת השבועות איזה פרשיות? מטות, מסעי ולעיתים גם את פנחס. אומר השלה, תתבונן ותראה עניין נפלא. הנה דבר בעיתו מה טוב. אנו רואים שהפרשיות שהן תמיד בשבתות של בין המצרים, מטות מסעי ודברים, בהם מוזכר ניצוח ישראל לאומות וחילוק הארץ. וזה ההפך מעת רעה שבאותם הימים. היום אנחנו יכולים לדבר על ניצחון ועל חילוק הארץ? הרי רוב ארץ ישראל המובטחת איננה בידינו, אתם יודעים. לא שכחנו את עבר נחלת בני גד ובני ראובן וחצי המנשה. זה שלנו. המדינה היחידה שלא הוקמה באום. יש באום 174 מדינות. אחת ויחידה לא הוקמה בהצבעה. איזו היא? ירדן. במלחמת העולם, בסוף מלחמת העולם הראשונה, היה שייח סעודי מחיג'אז, והבריטים נתנו לו כאתנן, בהינף עיפרון, את נחלת שבט. זה שלנו. לא שכחנו את עבר הירדן. מה עם נחלת שבט נפתלי ואשר? צור וצידון וברות וכן. מה עם נחלת שבט שמעון ויהודה עד הנחלת? כל זה שלנו. למה אין גוש אמונים להתנחל בירדן, לא מבינו, בלבנון? על כל פנים רבויסאי, אומר השלה, בשלושת השבועות קוראים את הפרשיות האלה של חלוקת הארץ וניצחון על האויבים, וגם את פנחס לפעמים, שזה המועדים, אלה מועדי השם. אלא העניין הוא שהצומות יתהפכו למועדים, והגלות היא זאת שגורמת בסוף את קיום הארץ. ובמקום חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, יתהפך מאבל ליום טוב. ותחזור ההתרה לעתיד. לאחר הגלויות והמסעות, מוצאיהם למסעיהם. יפה. אז אם כן, לשם אנחנו, אלה מסענו ולשם אנחנו הולכים. בספר יהושע, בפרק י' ד', אני מקווה שיש לכם דפים, ראיתי שיש דפים פה על הבמה, בספר יהושע, בפרק י' ד', פסוק א', גם פה יש עוד אחד, זה מיותר. ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון, וראשי המטות לבני ישראל. ראשית, אם הייתי פותח ושואל באיזה דרכים השתמש הקדוש ברוך הוא, או מורה לנו הקדוש ברוך הוא, לחלק את 12 הנחלות ל-12 השבטים. מפורסם וידוע, מפורסמים וידועים דברי הגמרא בבא בתרא קכ"ב. אני חושב שרוב הציבור מכיר את הגמרא הזו, ומפורסם הדבר שבשני דרכים, נכון? בשני אופנים, בשני דרכים, קבע הקדוש ברוך הוא את השידוך הזה בין נחלה לבין שבט. ואני בא ואומר שישנה עוד דרך, דרך שלישית, לא אני אומר את זה, זה נמצא לאורך ספר יהושע, ובעצם צריך להשתחרר מן המחשבה שכל נחלה הייתה מקום פיזי לגור ולהתפתח בו, אלא הנחלה הייתה ממש כמו שידוך, מותאמת אל השבט שישב בה, מותאמת רוחנית, מותאמת לנפשו של השבט, לסגולותיו של השבט, לפי מה שאני ינסה עוד מעט להוכיח. ראשית, אולי נאמר בתמצית את דברי הגמרא בבבא בתרא, שהיא לא מצולמת בפניכם. ראשית, צריך לדעת, ביחזקאל יש תיאור נוסף של חלוקת שבטים לנחלות, והוא שונה ממה שאנחנו מכירים. הוא שונה. תניא, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים, שבתחילה לא נתחלקה אלא ל-12 שבטים, ולא נתחלקה אלא בכסף. מה הכוונה בכסף? הכוונה היא שעשו, העריכו, שמו, שמי, שמי קרקעות, את שווי הנחלות, ואם הייתה נחלה שהיא הררית והיא בלתי ניתנת לזריעה, היא שווה פחות כסף, אז השבטים האחרים פיצו את אותו שבט שיש לו נחלה ששווה פחות. ואם הנחלה הררית יש בה נוף יפה, אז היא שווה יותר. עשו עומדן דעת, השמיים עבדו שעות נוספות, ולא נתחלקה אלא בכסף. ולא נתחלקה אלא בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים. והגמרא מתארת. ראשית, היה אורים ותומים. אומרת הגמרא, כיצד? אלעזר לובש אורים ותומים. יש כאן פרט אחד שהוא מתמיה, והוא מראה לנו את האמון, אמון הגדול, ששרר, שרר או שרר, שהיה בין חלקי האומה לבין המנהיגים שלה. אתם יודעים, נכון, אתם כולכם יודעים שהארץ התחלקה באורים ותומים, נכון? נכון, נכון או לא? עשו עם הראש ככה או ככה, שאני יודע שאתם ערים לפחות. על כל פנים, הארץ התחלקה באורים ותומים. אבל אתם יודעים, תאורים, את התשובות מהאורים ותומים, רק אלעזר ידע. זה לא שהאורים ותומים היו אומרים בכל, זה לשם וזה לשם. לא, אלא אורים ותומים זה שם, שם של 72 אותיות, שהיה מונח בין כפלי האפוד, על חזהו של אלעזר כהן גדול. והגמרא אומרת, בבא בתרא קכ"ב, זה הגמרא שיש לי לפניי. באמת טעות שלא צילמתי לכולם. אומרת הגמרא, אלעזר לובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו. עכשיו, עוד מעט הגמרא מתארת את האורים ותומים, וקלפי, כמה קלפיות היו בגורל? כמה? כמה צריך היה, לכאורה, כמה מספיק שיהיה? אחת. למה? נגיד, לפי הסדר, נחלת עכו, מערבב, מוציא שבט. נחלת סיני, מדבר סיני, מוציא שבט, היה עולה יהודה. אבל זה לא היה כך. מת הגמרא, שתי קלפיות, וקלפי של שבטים, וקלפי של תחומים מונחים לפניו. והיה אלעזר מכוון ברוח הקודש. אלעזר היה אומר, זבולון עולה. ואז הוא היה מקבל את התשובה על פי האבנים שהאירו, והוא היה היחיד שיודע לצרף את האותיות, והוא היה מיד אומר, תחום עכו. זה לא שמישהו שמע את זה, אלעזר ברוח קודשו שמע את זה, ואמר. ואז, אחרי שהוא היה אומר את זה, הממונה טרף בקלפי של שבטים, ועלה בידו זבולון, טרף בקלפי של תחומים, עלה בידו תחום עכו. כלומר, מה שאלעזר אמר, יצא בקלפי. דרך אגב, תראו את הדף, עכשיו ניגש סוף סוף. סליחה? אתה אומר, אם יש אמון, אך בגורל תחלק את הארץ. תשובה א', גזירת הכתוב. תשובה ב', רש"י אומר, מביא את דברי חז"ל. אז היה אמון מוחלט. תמיד יש אמון מוחלט בנושאי תפקידי הקודש באומה. שלא יבואו איזשהו, לא רחוק מכאן יש אוניברסיטה, שלא יבואו כל מיני אנשים עם דעות אחרות, בוא נקרא לזה כך, ובגורל. זה שהיה התאמה מופלאה, זה עצמו. עיין דרך אגב, בעולת ראייה על הפסוק, על התפילה, מה נעים גורלנו, מה זה גורל. גורל זה במקרה, אבל לא לגמרי במקרה כמובן. אחרת לא שייך להגיד נעים. הכל פנים רבו ישי, כן? יגביה קולו, בבקשה. פה, בגורל הראשון, זה היה רק בשבטים. יש מפרשים שבהמשך, כשיהושע אומר, שולח אותם, שולח סיירת של 21 אנשים. למה 21? אבל למה שלושה לשבט? יהושע כבר בוגר שתי סיירות, נכון? אחד זה חטא המרגלים, אחר כך שני מרגלים, שני אנשים ישלחו לי יריחו. לא נציגים כל השבטים. למה 21? מה? אני, התשובה שאני כרגע זוכר, תסלחו לי, זה תשובה שמובאת על פי הקבלה באחד מהספרים, אני לא מבין כלום בקבלה, אבל ראיתי, שציטטו שזה כנגד שם הקודש, אהיה, א', ה', י', ה', שעדיין, שהקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, יוצא 21? כן, נכון? אז ראיתי, מוישה דוד ואלי, מבית מדרשו של הרמח"ל, הוא כותב שזה כנגד שם אהיה, הקדוש ברוך הוא עוד אומר, עוד יהיו, כביכול עוד יהיו ימים שאני אהיה איתכם בחלוקת הארץ. אבל בטח יש תשובות גם על דרך הנגלה. על כל פנים, אז יש מפרשים שאומרים שבסיור ארוך יהיה גם לבתי אבות. אבל פה, רק לשבטים. בינתיים, רק לשבטים. על כל פנים, צריך לדעת, אם תראו את הדף שלעיניכם, הדף הראשון, ובפרק י' ד' פסוק א', ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל. אתם רואים בדף הראשון, באמצע הדף, השיעור הוא עד שעה 10:30. אתם רואים בדף הראשון באמצע הדף, שם של כל שבט הושלם לשש אותיות. הרי כדי לעשות, כדי שכל האותיות, כל ה-22, או אולי, אני לא יודע אם אותיות סופיות גם היו, אותיות סופיות באופן פשוט, לא היו על חזהו של על האורים ותומים, אבל כל האותיות כן היו. וחסר בשמות השבטים, איזה אותיות? ת' וצדיק. אז איך זה הושלם? אומרים חז"ל בשלוש אפשרויות. שם של כל שבט הושלם לשש אותיות על ידי צירוף אותיות משמות האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ראובן פלוס א' מאברהם. שמעון פלוס ב' מאברהם. לוי פלוס רהם מאברהם. וכן כל השבטים, בכל אבן היו חקוקות שש אותיות. לשיטת הרמב״ם, 6 כפול 12 זה 72, נכון? שם קודש של 72. עכשיו, לפי הרמב״ם, מעל, מצד שמאל למעלה היה כתוב ראובן, מעל ראובן היה כתוב אברהם, יצחק ויעקב. מעל שבט ראובן נחקקו בחושן שמות שלושת האבות, ומתחת שמות של בנימין נחקקו המילים שבטי ישראל, הנה התת. שבטי ישראל. בסדר? פה היה כתוב אברהם, יצחק ויעקב, ופה למטה, כיוון שאני כהן, אני מסמן על עצמי ואני כבר גם נכנס לאיזושהי הרגשה ותקווה שאולי אני יודע, נזכה גם. לשיטת רש"י, שמות השבטים סודרו כסדר לידתם, ראובן, שמעון, לוי וכו'. בתרגום הירושלמי כתוב ששמות השבטים סודרו לפי ארבעת האימהות, בני לאה, בני רחל, אחר כך בני השפחות. נחזור לפרק יהושע, לספר יהושע פרק י"ד. פה אנחנו נפגשים עם, עד עכשיו אמרנו שהארץ נחלקה על פי האורים ותומים, ברוח הקודש שרק אלעזר יודע, ועל פי הגורל, ששתי קלפיות, לא קלפי אחת. והנה אנחנו עכשיו הולכים להיפגש עם דרך נוספת, דרך שלישית. ברור נוסף ושלישי, ערוץ נוסף, מסלול נוסף של שייכות שבט לנחלה, נחלה לשבט. שהרי בפרק י"ד של ספר יהושע אנחנו פוגשים את כלב בן יפונה. אני בדף הראשון, בסוף הדף, עיקרו של הפרק מפסוק ו' ועד סיומו, עוסק בבקשת כלב לקבל את חברון, שתהיה חלק מנחלתו. האם למעשה נוצר מסלול עוקף גורל? הרי הקדוש ברוך הוא מצווה למחול את הארץ על פי הגורל. כלב בא אל יהושע ואומר לו, אתה ידעת שאני חייתי מן המרגלים וכולי, תן לי את חברון ובנותיה. סליחה, אתה משבט יהודה, נשיא לשבט יהודה, שבט יהודה יחכה בתו, הוא קיבל גורל ראשון. למה שהוא יקבל עוד משהו שהוא מחוץ לגורל? נכון, חברון היא שבט יהודה, אבל חברון ניתנה לכלב מחוץ לגורל. ככה כתוב פה, בוא תראה. כתוב בממית כלב, מיד בתחילת הדברים מבהיר כלב שאין בבקשתו ירור על תוקף הגורל, אלא הוא מבקש לקיים את ההבטחה האלוקית שניתנה בממדבר י"ד. כתוב שם, ועבדי כלב עקב הייתה רוח עמו ומלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא יחיה. גברים מגיל 20 ומעלה מתו במדבר, עבדי כלב יחיה, וזרעו יורישנה. אבל למה? אבל לא כתוב, הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לו שהוא יקבל נחלה אקס-טריטוריה, אקס-גורל, מחוץ לגורל. תהפכו בבקשה לדף השני, בפסוק י', כלב אומר, ואתה הנה החיה אותי כאשר דיבר אל... ואתה הנה החיה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה. כאשר דיבר, זה 45 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנה אנוכי היום בן 580 שנה, עודני היום חזק אשר ביום שלח אותי משה, ככוחי אז וככוחי אתה למלחמה ולצאת ולבוא. הוא מבקש מיהושע רשות לקבל את חברון ובנותיה, קריית ארבע, בלי, מחוץ לגורל. והשאלה היא למה? והתשובה היא שישנו מסלול נוסף, גם הוא תואם את הגורל ואת ההורים ותומים. ולמסלול הזה קוראים מסירות נפש. כשלאדם, למנהיג, ואנחנו נראה ארבע או חמש דוגמאות בספר יהושע עכשיו, הראשונה היא כלב, ישנה, הוא מתמגנט לנחלה מסוימת, והוא מודיע למנהיג, אני הולך לכבוש אותה, ובמסירות הנפש שלי על אותו מקום התברר שזאת הנחלה המיועדת לי. ולכן זה גם יצא בגורל. לצורך הכיבוש הזה החיה השם אותי כל הזמן הזה, והותיר אותי במלוא כוחי. ודווקא מול הענקים האלה שיש בחברון, קריית ארבע, בפסוק י"א, פסוק הבא, מזכיר כלב פעמיים את עובדת היותו חזק למלחמה ולצאת ולבוא. למלחמה, זה מלחמה ממשית, פיזית. לצאת ולבוא זה בתורה. המלחמה הפיזית הממשית תברר את מה שבית המדרש מברר. מסירות נפש מבררת שייכות, שייכות, את השייכות לקרקע ואת הבעלות עליה. תסתכלו בדף השני שבו אנחנו נמצאים, בראש, דברי הראש הידוע ממסכת בבא מציע. בתחילת מסכת בבא מציע, המשנה הראשונה, שניים אוחזים בטלית. שניים אוחזים בטלית, יש שלוש או ארבע או חמש אופציות איך לחלק ביניהם. הידיים שלהם שוות, אין עדים מ... שניים אוחזים בארץ ישראל. זה אומר כולה שלי. וזה אומר, כביכול, כולה שלי. איך לחלק? שם בטלית יש כמה דרכים. אפשר לעשות חלוקה. מה? ויש מצבים שאנחנו אומרים כל דעלים גבר. כלומר, מי שינצח בה באופן אליב, זה שלא. איזה מין דרך זה? איזה מין צדק יש בזה? אומר הראש, דין כל דעלים כבר, מופיע בחזקת הבתים בבטרה למדלת. גבי אונייה, סירה, ארבע. היומר דידי, והיומר דידי. וכן זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי. אומר הראש, שימו לב, ראוי לומר להם שכל מי שתגבר ידו בכוח או בראיות, שיזכה. אתם יודעים למה הארץ הזאת שלנו? מעבר להבטחה האלוקית, מעבר לאבות, מעבר לגורל ומעבר לאורים ותומים. אנחנו מבררים במסירות נפשנו על מרחבי ארצנו שהיא שלנו. אומר הראש, סומכים על זה שמי שהדין עמו קרוב להביא ראיות, ומי שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר את נפשו לגזול. אז אם כן, מסירות נפש מבררת את השייכות לקרקע. זה דרך נוספת, מקבילה, תואמת לגורל ולאורים ותומים. והנה עוד דוגמה. הדוגמה הנוספת היא בהמשך פרק יהושע, אחסה אשתו של כלב. רגע, עם מי התחתנה אחסה? עם עתניאל בן כנז. נכון, תודה על התיקון. והיא בבואה, היא באה לה, כן, אני לא יודע אם זה טקס אירוסין או תנאים או... ותסידהו לשאול מעת אביה שדה. ותצנח מעל החמור, ואומר לה כלב, מה לך? ותאמר, תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני, ונתתה לי גולות מים, ויתן לה את גולות עלית ואת גולות תחתית. עליות, תחתיות. פרק ט"ו של ספר יהושע. אחסה טוענת את טענותיה באופן צנוע. היא לא מדברת עם אבא, היא מדברת עם הארוס. המבט הנשי הוא מפורט ואחראי. אתם מבינים שעתניאל בן כנז וכלב בן יפוני עסוקים במרחבי הש"ס. אבל צריך גם לשים משהו בפה. וזה האחריות של אחסה. כל הכבוד לכם שכל התורה כולה מונחת לפתחכם, אבל מה עם נחלה שאפשר להצמיח ממנה משהו? אחסה טוענת, אכן גודל רוחני הוא יסוד החיים, אולם נדרשת גם פרנסה, ואם אין כן אכן תורה. ואכן כלב נותן לה את גולות עיליות וגולות תחתיות. כלומר, היא צודקת. היא צודקת בשמיים גולות עיליות, והיא צודקת בארץ תחתיות. אומרים חז"ל. ולכל אורך הדרך אנחנו רואים את ההתערבות ברגע הנכון של האימהות, הבינה היתרה בנשים. לכל אורך הדרך אנחנו פוגשים את הדבר הזה. שרה אימנו אומרת לאברהם, דרשת ישמעאל, והיא צודקת. רבקה אימנו הכריעה שהברכה תינתן ליעקב ולא לעשו, והיא צודקת. לאה ורחל הכריעו שיעקב צריך להתחתן קודם עם לאה ואחר כך עם רחל, והן צודקות. כלומר, הבינה היתרה בנשים מול העוצמות הרוחניות הענקיות של הגברים נצרכת גם מגע יד של עדינות ושל בינה, ולכן אחסה. ונשאלת השאלה, מדוע ביקשה אחסה חבל, ארץ ונחלה, הנמצאת מחוץ למה שניתן להם על ידי הגורל? תשובה, מאמץ רוחני מברר שייכות. הלאה, ברשותכם הדף הבא. דוגמה שלישית, רק שנייה. מה אומר כבודו? תודה. דוגמה שלישית, וגם היא מפרשתנו, והיא הדוגמה, היא בנות צלופחד. הקדוש ברוך הוא בפרשתנו, פרשת השבוע הקודם, פרשת מסעי, התברר שכן, שנחלת צלופחד אביהם שייכת להם. מדוע הם צריכים בפרק י"ז של ספר יהושע חוזר, הם עוד פעם נעמדות ועוד פעם דורשות, ולצלופחד בן חפר בן גלעד בן מחיר בן משה לא היו לו בנים כי אם בנות, ואלה שמות בנותיו וכולי. ותקרבנה לפני אלעזר הכהן לפני יהושע בן נון לפני הנשיאים לאמור, השם ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו וייתן להם על פי השם. תגידו לי, מה היה קורה אם לא היו באות לבקש? מה? הם צריכות היו לקבל, ואין פרשת שבוע. אם הם היו נשארות בביתם, באיזשהו שלב היו קוראים להם ואומרים להם, תשמעו, יש לכם פקושן על הקרקע מספר, סוף ספר במדבר. גם מה שמובטח לך על ידי הגורל ועל ידי אורים ותומים, נצרכת מסירות נפש ומאמץ להוציא את זה אל הפועל. מה שכתוב, אברהם אבינו, קום ידעי זה רוחבק לך את ננה, אומרים חז"ל, כדי שתהיה נוחה להיכבש לבניו. היא מובטחת לנו הארץ הזאת, אבל היא צריכה להיכבש, להיכבש על ידינו. נוכל להיכבש, אבל היא צריכה להיכבש. זה מה שאנחנו עולים פה עוד צופחן. מדוע בנות צופחן צריכות לבקש שוב את הנחה שכבר הובטחה להן? תשובה, מאמץ. זנות נפש. מה?
מה עם הצנות של
נשים? תסתכל שנייה, בדיוק התייחסתי לזה במשפט הבא. נחלת אביהם הובטחה להם באופן כללי. אלא שגם מצידה נדרש מאמץ. אומנם, הנה מה שאתה שואל, מאמץ בסגנון עדין ונשי, לא כוחני. אבל בכל זאת נדרשו לעמוד ולבקש. דרך אגב, הגמרא בבטרה שם, בדף קכ"ב ב' והלאה, מתארת את מעלתם וגדולתם של החמש נשים האלה. אתם יודעים שבמעמד הזה של הבקשה הם כולם היו רווקות. הצעירה שבהם התחתנה בגיל 40 וילדה עד גיל 80. כי הם התעכבו בשידוחם עד שימצאו מישהו שראוי להם. איפה מעלתם? עוד פעם אנחנו פוגשים את גדולתם של הנשים שלנו. הנשים שלנו אלה שצנועות, אלה שהן באוהל. לא על ידי בולטות או חוסר צניעות, או אלא דווקא על ידי עדינות ושלווה. הגמרא אומרת שזה, תראו איזה סגירת מעגל יש כאן, הגמרא אומרת שזה שבנות צלופחד ביקשו את ארץ ישראל, באו ודרשו במאמץ נשי עדין את הנחלה המובטחת להם, הם תקנו את חטא המרגלים שיוצאו דיבה על הארץ. המרגלים יוצאו דיבה על הארץ, והם מבקשים חלק ונחלה בארץ. הערה, גם בחטא העגל אנשים לא רצו להשתתף. זה הגברים, זה אנחנו שהכרחנו אותם לפרוק את הנזמים אשר באוזניהם, אשר בערכם. ואתם יודעים מי כותב על זה? על האירוע הזה שאנשים בחטא העגל לא רצו להשתתף? כותב על זה שלמה מלכנו בספר קהלת. נדמה לי בפרק ה', אני לא זוכר, אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. שאיזה מין, יש כמה ביטויים קשים שאנחנו מתאמצים בכל להסביר אותם. מה זה אישה בכל אלף לא מצאתי? אומר רבנו בחיי, כשעם ישראל הלך לעבוד את העגל, או עם ישראל, 3,000 איש, ידוע, כוזרי, בחטא העגל כתוב, אלה, אלוהיך ישראל, אלה. האישה בכל אלה, לא הייתה, לא מצאתי. כלומר, מה ששלמה המלך אומר, אישה בכל אלה, במרכאות לא מצאתי, הוא משבח את הנשים, שבחטא העגל, כשהם אמרו, אלה, אלוהיך ישראל, לא הייתה שם ולו אישה אחת. הדוגמה הנוספת למסירות נפש, כמסלול לנחול את הארץ, היא הלאה בספר יהושע בפרק י' ז'. ובני יוסף באים אל יהושע ואומרים לו שהנחלה שעלתה להם בגורל היא קטנה, ולכאורה הטענה שלהם היא טענה מספרית. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר כה ברכני השם, כה זה 25, אומרים מפרשים שהם התרבו ב-25,000. עכשיו תראו, עד עכשיו ראינו שיהושע נתן רשות לכבוש לכלב משבט יהודה ולאחסה ולבנות צלופחד. יהושע עצמו מאיזה שבט הוא היה? שבט אפרים, מיוסף. כלומר, בני יוסף אומרים, הרי אנחנו רואים שהוא, כן, אתה אמרת. אז, והוא משלנו. יהושע אומר, לא ולא. לא. מסירות נפש נדרש. קטן לכם הנחלה? מסירות נפש. קדימה. הוא לא נותן להם, הוא נותן להם רשות להילחם. מסירות נפש על הנחלה. ויאמר אליהם יהושע, מה שאתם טוענים שזה חיסרון, זה יתרון. אם עם רב אתה, עלה לך יערה, וברעת לך שם, בארץ הפריזים והרפאים, כי עד שכר אפרים. מת, הנחלה, קיבלת נחלה מספיקה, אבל היא בלתי, היא בלתי זמינה, היא לא זמינה. כי יש שם היער, ובעמק יושבים, לא זוכר מי האויבים. אז תלחמו אותי ביער ובעמק. שהרי זה מסלול נוסף שמברר שייכות נחלה לשבט. מתקיים פה ביהושע, האיש אשר רוח בו, אומרים חז"ל, שיודע להלוך כנגד כל אדם ואדם, כנגד רוחו של כל אדם ואדם. הדוגמה האחרונה שברצוני להביא בפניכם, בדף הבא בבקשה. מה? כן, אבל הם דרשו, הם רצו נחלה נוספת, כי הנחלה הזאת צפופה. אז, כי בעמק יושב הפריזי. כן? אז מה הוא אמר לי, בעמק יושב הפריזי? תמסרו את הנפש ותתאמצו ואתם תגיעו לנחלה המובטחת לכם. גם בנות צלפחד קיבלו את מה שמובטח להם. אבל עיקרון המאמץ. הדוגמה האחרונה היא יהושע עצמו. בדף הבא ברשותכם. אומר בפרק י"ט לקראת סיומו של ספר יהושע, ויחלו לנחול את הארץ לגבולותיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם. מי נותן ליהושע את הנחלה? כתוב בפסוק? מי? סליחה? ויחלו לנחול את הארץ לגבולותיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם. מי נותן? בני ישראל, העם. בונים את הפודיום של המנהיג. מיד אחר כך הוא כתוב מה שאתה אומר. על פי השם ניתנו לו. נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח. מקום, תסלחו לי. סרח. תפרו אותיות. הוא לא לקח, ישוע הוא לא לקח איזה מקום. הוא לקח ביצה. הוא ייבש ביצה. סרח זה... סרח זה... מיד הרמקול, לא...
זה גם תמנת חרס.
נכון? חרס, זאת אומרת, מקום קשה, והוא מייפה ומיישב את המקום. ויבנה את העיר וישב בה. אז מי נתן לו? נושא הפסוקים נחלת יהושע. מחד נאמר ויתנו בני ישראל נחלה, ומאידך נאמר, כי הדבר נעשה על פי השם. אלא, כמובן, שוב, העיקרון היסודי של ברור נחלה לשבט או מקום לאדם על פי המסירות נפש, על פי יהושע וכלב חיו מן המרגלים, שם הם מסרו את נפשם על כל הארץ. הרי הם נחלו את נחלת המרגלים עצמם, ויש אומרים שיהושע וכלב קיבלו גם את נחלת קורח ובניו. מחלוקת בגמרא. בספר במדבר נאמר בפרק כ"ו, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותה מנחלו. מבאר את הגמרא בבטרא, אך מילה של מיעוט, למעט כלב ויהושע, שלא נטלו בגורל אלא על פי השם. מסירות נפשם על ארץ ישראל כולה כנגד ארצות המרגלים ביררה את שייכותם ובעלותם, לכן זכו בנחלתם מחוץ לגורל. אם כן, ברשותך יש לי עוד 6 דקות, אני רוצה להראות עוד איזה עיקרון, אחר כך נשתה קפה ביחד. העולה בידינו שאנחנו מוצאים את עיקרון המאמץ. זה לא שאנחנו נשאר על שום זרי דפנה, אלא יש לנו מתנגדים מבית ומחוץ. ואני לא מדבר על בית ישראל פנימה. אלא מבית זה ה... אני משתמש עכשיו בביטוי מחז"ל, לא ביטוי שלי. המנגד הקרוב הוא הכלב הערבי, ככה חז"ל קוראים לו. בכוונת מכוון, לא כרגע המקום להעריך מדוע. וכנגד השור הנוצרי שמקיף את כל, הוא משסה את הכלב המוסלמי בנו. כמו שכדברי הרב חיים וולוז'ין הידועים. המשנה בסרט סוטה אומרת שבזמן הגאולה פני הדור כפני הכלב. אומר רב חיים וולוז'ין, כלב, כשאתה מכה אותו עם מקל, הוא מתקיף את המקל. במקום לדעת שמי שבעצם מחזיק את המקל הוא האויב. ובימים ההם, בזמן הזה, נדרשת מאיתנו מאמץ ועיקרון מסירות נפש שמברר את שייכותנו אל הארץ כולה ואל חילוק נחלותיה ושבטיה, ועתידים השבטים לחזור אלינו, אומרים חז"ל. חיוב שמיטה מדאורייתא זה כשרוב ישראל בארצם ויושבים על פי שבטיהם. בשמיטה הבאה רוב עם ישראל יהיה בארצו כבר. היום יש 15 מיליון יהודים, חציים נמצאים בארץ ישראל כמעט. אבל אתם יודעים מה הבשורה? אלה שבחוץ לארץ, תבדקו אותי אם אני טועה, הם מבוגרים יותר. זה לא שיש מיליון מול מיליון, שם העתיד הולך ופוחד. אבל זה לא מספיק כדי שהשמיטה הבאה תהיה דאורייתא. צריך שנשב שבט בנחלתו. וגם היום קמים עלינו לגזול מאיתנו את ארצנו. אז בואו לסיום נלמד עיקרון, עיקרון מדהים, עיקרון היסטורי אקטואלי, שמלמד אותנו לא הבכיר שבשופטים, אלא אולי, אני, שלא מבחירי השופטים, נקרא לזה כך כמו שאומרת הגמרא, יפתח. בשופטים פרק י' ישנה המקום היחיד, או אולי נאמר הראשון, שאנחנו מוצאים מסע ומתן בין השלטון הארץ ישראלי, יפתח, כמנהיגה של האומה, אנחנו יודעים איך הוא נוצר כמנהיג, לבין אויב, עד ישות זרה שדורשת מאיתנו את, את ארצנו. בשופטים פרק י' וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור לו, מה לי ולך כי באת להילחם בארצי. אומרים חז"ל שיפתח פה קיים את המצוות עשה דאורייתא, כי תצור על עיר, פתחת אליה בשלום, קראת אליה לשלום. קודם כל הוא אומר ליפתח, הוא לא ישר תוקף אותו את בני עמון. אומר לו, מה אתה רוצה? זה נקרא שהוא קורא לשלום. אם עמון היה אומר, וואי, סליחה, טעיתי, שלום, אז נגמר. אבל עמון לא אומר את זה. הוא אומר בני עמון אל מלאכי יפתח. הוא אומר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח. כי לקח ישראל את ארצי, בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה אשיב את הם בשלום, זה מסע ומתן לשלום. שטחים תמורת שלום. שטט מפוירש. הוא אומר לו, אשיב את הם בשלום. עכשיו תראו את התשובה של יפתח. מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, זה פירוש אברבנאל, אברבנאל, רבי יצחק אברבנאל, שהיה בעצמו פוליטיקאי גדול ויועץ גדול בספרד, והוא אומר שיפתח, תראו, יש פה ארבע תשובות, כולם אקטואליות. שיפתח עונה למלך בני עמון, היסטורית, מוסרית, רוחנית וביטחונית. קודם כל, תשובה היסטורית. שקרן! אתה שקרן! ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב וארץ בני עמון. גם היום עומדים מולנו ערבים, אל תשתמשו במילה פלסטינאים. זה שקר, זה המצואה. עיין ספר, וואי, ברח לי. עוד מעט אני אזכר שכתבה ג'ואן קולינס, נו. האום שלח לכאן בשנת 1970 למניינם, אישה עיתונאית בשם ג'ואן קולינס, אמריקאית, יהודיה, כדי לברר, הספר נקרא מאז ומקדם, ספר קשה כי הוא מלא מסמכים. הוא לא בלתי ניתן להשגה היום. והיא, היה בנקוד מצוץ יהודי כנראה, עברה בכל הארכיונים, בכל הממשלות של הערבים מסביב, מצרים, בירות, כתבה ספר שבסוף האום התנער מהספר הזה, אבל היא כבר כתבה אותו, שחושף את השקר הערבי. על כל פנים הם טוענים שהם לקחנו את ארצם, שקרנים. אנחנו אי פעם לקחנו גרגיר אדמה מערבי? היו כאן טורקים שהובסו על ידי האנגלים ואידך פירוש ההוא. קודם כל, לא לקח ישראל את ארץ מואב וארץ בני עמון. אלא, הוא מתאר לו, בגלל קוצר הזמן, אני אדלג. כי בעלותם מארץ מצרים ואלך ישראל וכו', ידוע, עמון ומואב תהרו בסיחון. נכון שהתורה אומרת לנו לא לכבוש את עמון, אל תעצר את עמון ומואב, עשו לנו לתקוף, אבל עמון ומואב נכבשו על ידי מלך סיחון, לנו הייתה מלחמה עם סיחון, וניצחנו את סיחון. לא לקחנו שום ארץ מבני עמון. טענה א', טענה ב', בפסוק כף וכף א', והיא טענה מוסרית. מה כתוב כאן? ולא האמין סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביחצה, וילחם עם ישראל. אנחנו הותקפנו. וכידוע, המתקיף שרובס, הוא אומר, אפשר לקבל בחזרה? והטענה המוסרית אומרת, לא. הותקפנו, כבשנו, עמדנו על נפשנו, כבשנו את מרחבי ארצנו, וזהו. ויתן השם אלוקי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל ויקום, וירש ישראל את כל הארץ האמורי, יהושע הצעי. אם כן, טענה היסטורית לא לקחנו, טענה מוסרית, הותקפנו, ומה שכבשנו היה כתוצאה ממלחמת הגנה, צבא הגנה, גם היה הזאת יכולה להיות התקפה, בינתיים צבא הגנה לישראל. טענה שלישית היא טענה רוחנית. מה שייתן לערבים אללה שלהם, או לעבד לנוצרים לשניהם, זה שלהם. מה שנבטיח לנו אלוקינו זה שלנו. כפסוק כ"ג, ואתה השם אלוקי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל, ואתה תרשנו את אשר, הלא את אשר יורישך, כמו שאלוהיך, האלוהים שלהם כמוש, והוא מיובש, והוא קבור, ושייתן להם האלוהים הקבור. בינתיים אלוהינו חי. כידוע הסיפור על מזאת הייתה הרבנית הזאת, שהייתה בספינה לארץ ישראל, היא שאלה את איזה צליינית נוצרית, למה, לאן את הולכת לירושלים? מה יש לך שם? היא אמרה לה, יש לי שם האלוהים קבור. היא אמרה לה, לי יש אלוהים חי. כמובן. אז אם כן, הטענה השלישית היא רוחנית. והטענה הרביעית, ברשותכם בדף האחרון, יש לכם עוד דף? בטענה הרביעית זה המשך הפסוקים. בפסוק קפה, מה? מופיע, אם כן, היא כן, אם כן, היא טענה של חזוקה, פסוק כ"ה, כ"ו, ואתה הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל עם נכון מלחם בעם. בשבט ישראל בחשבון ובמנותיה בארור ובמנותיה בכל הערים אשר על יד ארנון 300 שנה, אומר אברבנאל, חזוקה, חזקה בחיי היחיד, כמה שנים זה? 3 שנים, בחיי אומות זה 300 שנה. מישהו מכם יודע על איזושהי ישות מדינית ערבית שהייתה פה ב-300 שנה האחרונות עד שהגענו לכאן והקמנו את מדינתנו בתש"ח? אנא יאיר את עיניי? לא 300 ולא 600.
הייתה לפני. סליחה. לפני 250 שנה.
ישות ערבית מדינית פה? איזה?
דאר אל-עומר.
עומר בירושלים?
לא, דאר אל-עומר.
כן.
למשל בגליל, בכל צפון הארץ, למשל גם בעזה,
אבל מה הכוונה משל? כשאתה אומר משל, למה אתה מתכוון? פה הייתה מדינתו, הוא היה מלך, מלך הגליל? אז אני לא ידעתי את זה, אתה... אבל ודאי שאנחנו... אבל ודאי שלא כבשנו ממנו. בסדר, יכול להיות, צריך, אני אעיין בזה. אז אולי זאת הייתה אהבה אמינה. על כל פנים, פה אומר אברבנאל, זאת הטענה הרביעית. אם כן, טענה, למדנו לפי מורנו, היסטורית הראשונה, מוסרית השנייה, רוחנית, והשלישית, אני לא יודע אם זה כותרת לתת לה, על כל פנים, התוכן שלה הוא טענה של חזקה. חזקה 300 שנה האחרונות, אומר יפתח לבני המון, לא הצלתם. גם אנחנו פונים אל הערבים ואומר, מדוע לא הצלתם בעת ההיא? האם שרידיו של אותו דאר אל-עומר שאתה אומר, האם הם דרשו מדינה מן העותומנים? האם הם דרשו מן האנגלים? מדוע לא הצלתם בעת ההיא? אם כן, מלמד אותנו יפתח את ואברבנאל את חוכמת המשא ומתן, וכמובן, את עלית על כולנה, הטענה השלישית, את כל אשר הוריש השם אלוקינו מפנינו, אותו נירש, על פי 3 הדרכים שנפגשנו בהם, שני הדרכים הקלאסיות הידועות שהם הורים ותומים והגורל, ושני הדרכים האלה דורשות מאיתנו, מציבות בפנינו את האתגר של המסירות, של המאמץ, שבעזרת השם אנחנו הולכים ומקיימים אותו. יישר כוחכם, חלקכם לאורייתא, חזקו ואימצו.